בכבוד הרב.
אנחנו נמצאים סמוך לימי בין המצרים שמתחילים ב-17 בתמוז. זה השבוע. ויש לנו עכשיו לצערנו את המצב, שדרדרו את המצב של הקורונה. יש רמב״ם, בהלכות העניות, כותב ככה רמב״ם. פרק א', זה בספר זמנים. ספר משנה תורה לרמב"ם מחולק ל-14 ספרים, 11 נקרא ספר זמנים, ושם בהלכות העניות הוא כותב כך: מצוות עשה אחת, והיא לזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור. זאת אומרת, יש צרה גדולה, הוא לא רוצה לכתוב צרה גדולה שבאה לציבור, הוא לא לפתוח פרס צרה, הוא כותב בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור. ולקוח מלשון הגמרא במסכת פסחים, לקח לשון הגמרא שם. דף קשיח תמוד על לשון הגמרא. זין עוד אלף. אומרת הגמרא, על ההלל נביאים, והלל זה מי המרון, נביאים שביניהם, והם תכנו להם לישראל שיהיו מלות על כל פרק ופרק, דיין בחגים, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן, ושנגלים אומרים אותה גולתן. כוונה על צרה שבאה עליהן, אבל הגמרא, כדי לקרות בלשון זהיר, הגמרא אמרה על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן. זה כתוב גם פעם שנייה במשך ראה אותו הדף, תפקוף את זה עם עמוד א'. כן. וחכמים אומרים, נביאת שביניהם תכנו להם לישראל, שאומרים אותו על כל פרק ופרק, על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל, כשגלנין אומרים אותו על גאולתן. זה פעמיים כתוב בסרט פסחים קופיקה עמדה, וגם הרמב״ם משתמש בלשון הזה. אז אומר הרמב״ם ומסביר את דבריו: מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא על הציבור, שנאמר: על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. דהיינו, הפסוק שממנו הוא לומד את המצווה לזעוק בשעת צרה, זה בפרשת בעלותך, ממש במדבר פרשת בעלותך, פרק י' פסוק ט', ששם כתוב כך: וכי תבואו מלחמה בארציכם, על הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. אז בפסוק כתוב את זה על שעת מלחמה, וכי תבואו מלחמה בארציכם. מביא הרמב״ם שדרשו בספרי שלאו דווקא מלחמה, אלא כל צרה. בגלל המשך הפסוק שכתוב על הצר הצורר אתכם, זה בא לרבות שאר סוגים של צרות. והרעותם בחצוצרות, אז ממש מפורש בפסוק זה, לתקוע בחצוצרות, אבל אומר הרמב״ם לא. הכוונה גם לתקוע בחצוצרות וגם לזעוק, להתחנן להשם יברך. ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם אויביכם. אז זה מצווה לזעוק ולהריע להשם בשעת צרה, בשעת צרה גדולה. שנאמר על הצער בצורה אתכם והרעותם בחצוצרות, כלומר, כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר והרבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. המגן אברהם בסימן כף קופיים שואל, למה באמת לא נוהגים היום, מלבד להתפלל, גם לתקוע בחצוצרות? רוצה לזכור באיזה סימן הרבה אברהם, אז לפי הנושא הזה יצא פה גם הסימן מתאים לזה. זה סימן תף קוף עין וב, תקעו סימן, לתקוע, משום תקעו, משום תתקעו. אז שם נמצא המגן אברהם הזה. אומר המגן אברהם, כתב הרם במצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא, שלמה והריותם בחצוצרות לגומר. ומדברי סופרים להתענות וכו'. ומראים בחצוצרות מלבד בגבולים, כתב וכו'. ואני תמע, למה אין אנו נוהגים לתקוע בעת צרה? ואף על פי שאין תענית ציבור בבבל מכל מקום הלא מדאורייתא, מצווה לתקוע, ולא תענית. אז המגן אברהם שואל, למה לא מקיימים היום את המצווה הזאת שכשיש צרה, מלבד להתפלל, צריך גם לתקוע. ופשוט עיקר המצווה הזאת לתקוע בחצוצרות. אז הוא נשאר בקושיה. המשנה ברורה כאן בסימן תקופה עם וב, הביא את השאלה הזאת. סימן תקופיים ו' סיף קטן א', קודם משערוה ותמע מגן אברהם, למה אין לנו להגן לתקוע בעת צרה? אז הוא אומר שיש מאחרונים שתרצו על זה, שמדאורייתא מצווה נוהגת רק בארץ ישראל. אז זה מועיל על ימיו שעם ישראל היה ברובו בחוץ לארץ, אבל היום יש מיליונים פה בארץ ישראל. אז הוא אומר, ויש שכתבו דאפשר שאף בארץ ישראל דווקא כשהיא תחת רשותנו. אז היום זה נקרא תחת רשותנו, אינני יודע. אם השלטון פה זה נקרא רשותנו, כשהשלטון הולך נגד התורה בהרבה דברים. ואפשר עוד דווקא כשהגזרה הוא על רוב ישראל, אז מצוות עשה לתקוע ובלאו הכי לא. אז מה היום זה נקרא שהגזרה היא על רוב ישראל? זה בהרבה ארצות, אבל קשה לומר שכולם סובלים. אבל כולם צריכים להיזהר, אז אולי זה כן נקרא גזרה על רוב ישראל. אז יש באמת מקומות שתוקעים בחצוצרות, מקומות מודדים. יש על זה כמה תירוצים, אבל נקצר בזה עכשיו בלי נדר. מי שרוצה יכול להסתכל בספר דברי יעקב למסכת תענית, שם כתוב על זה בעריכות. גם בדברי יעקב על התורה בפרשת פעלותך, אז כתוב על זה שם בעריכות רבה. יש שם כמה תירוצים בעניין. כעת יש סוברים שאף אחד שבפסוק כתוב בפירוש לתקוע בחצוצרות, אבל אפשר לקיים את המצווה הזאת גם בשופר, למה? כי בפסוק מה שכתוב מפורש, כמו שאמרנו, זה על שעת מלחמה. ורק שריבו בספרי מכפל הלשון, שכתוב וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם. אז יש פה כפל לשון. או בגלל שבוודאי שמלחמה זה על האויבים. או בגלל שלא כתוב סתם על הצר, אלא על הצר הצורר. אז המילה הצורר מיותרת, אז זה בא ללמד שהוא עד נשאר צרות. אז כיוון שזה לא מפורש בפסוק, אז לקיים את המצווה הזאת שלומדים אותה מהתוספת של הלשון, מקיימים גם אם רק עושים והראותם, דהיינו אפילו בשופר, לאו דווקא בחצוצרות, כך יש סוברים. אז לפי השיטה הזאת, אז לכל הפחות בשופר צריך לתקוע, זה יש יותר מקומות שתוקעים בשופר בחצוצרות, פחות מקומות, אבל רוב הציבור לא תוקעים לא בחצוצרות ולא בשופרות. באמת זו שאלה למה. יש על זה כמה תירוצים, אבל אחרי הכל זה לא פשוט. יש מקום להיעדר שכן באמת לתקוע בשעה שמתפללים בשעה צרה. ממשיך הרמב״ם וכותב בהלכה ב' ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם ככתוב עוונותיכם איתו וגומר, פסוק בירמיהו וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה בפרשת בחוקותיי, והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי. כוון הרמב"ם מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, יש שם בהתחלה ברכות עצומות למי ששומר את התורה ואחרי זה חס וחלילה ההפך אם עם ישראל לא ישמרו את התורה אז כתוב שם על הגזרות אם חס וחלילה לא שומרים את התורה בפרק כ"ו פסוק כ"ז וכ"ח ואם בזאת לא תשנו לי והלכתם עמי בקרי, והלכתי בכם בחמת קרי. אז הוא מסביר, מה זה תלכו עמי בקרי? תגידו, זה מקרה מה שקרה, זה לא מכוון משמיים כדי לעורר אותם לעשות לא תשובה. אז חס וחלילה יותר גרוע. אז אחר אומר הרמב״ם, אבל אם לא יזעקו ולא יראו אלא יאמרו, דבר זה מבנת העולם הרענו בצרה הזו נקרא מקראת הרצו דרך אכזריות וגורמת להם להתדבק במעשה מראים, איך קוראים לזה? ותוסיף הצרה הצרות אחרות, איך קוראים לזה? בגל השני נוסף צרה על צרה, לא מספיק הצרה שהייתה בגל הראשון, נוסף צרה שנייה. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי, נוסיף לכם חמת אותו קרי. ודברי סופרים נטענות על כל צרה שתבוא על הציבור עד שירוחמו מן השמיים. וממעט העניות אלו זועקים בתפילות, מתחננים ומרים בחצוצרות. אנחנו צריכים להתעורר לחזור בתשובה. צריכים להתעורר לחזור בתשובה. פתחנו בפרשת בחוקותיי, לקרוא את הפסוק שהרמב"ם אומר. נראה בלי נדר קצת בתחילת הפרשה מה כתוב שם. קודם את הברכות שכתוב אם באמת שומרים את התורה. מה שמירת התורה מביא? חשוב מאוד תמיד לשנן את הפסוקים מתחילת פרשת בחוקותיי ולצרף לזה את מה שכתוב ברמב״ם, שמי שאומר על מילה אחת בתורה שהיא לא מהשם יתברך הבורא של עולה של כל העולם, אז רמב״ם כותב על זה מילים קשות מאוד מאוד. יש הרבה כאלו שאומרים הם, לא בכל החכמים חס וחלילה מאמינים. רק הרמב״ם היה גם מדען גדול, אז הם חושבים שאיתו הם מסתדרים, גם אם הם לא כל כך מאמינים בתורה, חס וחלילה. הוא איזה לשון שהרמב״ם כותב, על מי שאומר שמילה אחת לא נאמרה מהשם יתברך בורא כל העולם. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ו', ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמים. תראו איזה מילים קשות. אין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. זאת אומרת, קשה מאוד. אז הוא כותב את הרשימה של האנשים ש... העונש הגדול הזה עליהם, אחד מהם האומר שאין התורה מאם השם יתברך, אפילו על פסוק אחד, אפילו על כתבה אחת, אם הוא אומר משה אמרו מפי עצמו הרי זה כופר בתורה. משה פיינשטיין זצ"ל היה פוסק גדול באמריקה, חבר שו"ת איגרות משה, מהשו"תים הכי חשובים שיש, הוא כותב אפילו על אות אחת, הרמב"ם כתב מילה אחת, כי בדרך כלל לא רצו שאתה יגיד אות אחת לא זה על מילה, בן אדם אומר, יש לו דעות, זה לא מסתדר עם הפסוק, זה נראה לו שפה, אז לכן הרמב"ם היה צריך להגיד את זה. אבל הוא אומר, הנה, על אות אחת אדם אומר, שהיא לא מהשם יתברך, אלא משה הוסיף את זה, כדי שיהיה יותר מובן ללשון או משהו, אז על זה אומר הרמב"ם את הלשון כל כך חריפה. אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם, וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. על אחת כמה וכמה עם אדם, בפסוק שלם לא מאמין, מה שכתוב בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. על אחת כמה וכמה עם אדם, בפרשייה שלמה לא מאמין, בכל מה שכתוב פה, מה לימוד התורה וקיום המצוות מביא שפע וברכה לעם ישראל. אז נראה מה התורה כאן כותבת, איזה שפע של ברכות מגיע לעם ישראל על ידי לימוד התורה וקיום המצוות. אומר הדבר ראשון לתורה, על מה מגיע השכר? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז יש כאן כפל לשון, בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו. אז מסביר רש"י, מה זה בחוקותיי תלכו? אם זה על קיום המצוות, כבר כתוב בהמשך, מצוותיי תשמרו. בחוקותיי תלכו זה עמל התורה, לא סתם ללמוד תורה, לעמול בתורה, להתייגע בתורה. אז אם יש עמל התורה והגיעת התורה בעם ישראל, בשיעור הראוי, ושמירת המצוות, אז מה אומרת לנו כאן התורה? ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. והשיג לכם דיישת בציר ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבטיך ירעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 50,000, ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, ופניתי אליכם, והפרתי אתכם, והרבתי אתכם, והקימותי את בריתי איתכם, ואכלתם ישן נושן וישן בני חדש תוציאו, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני, אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מי יהיות להם עבדים, ואשבור מוטות ולכם, והולך אתכם קוממיות. עד כאן לצד הטוב. פסוק אחד, מה, איזה מצוות צריך לעשות, שמירת המצוות גם על התורה, וזה 10 פסוקים של ברכות בכל התחומים, כל הדברים הטובים שבן אדם רוצה. עכשיו, לצד שני אומרת התורה, המשך בחומש ויקרא פרשת מחוקותיי, פרשה האחרונה של חומש ויקרא, פרק כ"ו בפסוק י"ד ועלה. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואת משפטיי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפרכם את בריתי, אז כתוב פה דברים נוראים. אז רש"י מסדר מה הכוונה בכל הדברים הלא טובים האלה שכתובים פה. אם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואת משפטיי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפרכם את בריתי. אומר רש"י, מה הכוונה? אם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה, ולא תעשו, מי שלא תלמדו לא תעשו, זה גורר אחד את השני, מי שלא לומד תורה עלול להפסיק לעשות מצוות, על שתי עבירות. ואם בחוקותיי תמאסו, מואס באחרים העושים. משפטיי תקעל נפשכם, שונא את החכמים. לבלתי עשות, מונע את אחרים מעשות. את כל מצוותיי, כופר שלא ציוויתים. להפרכם את בריתי, כופר בעיקר. שתי סוגי כופרים. שאחד כופר בעיקר, לא מאמין בכלל בהשם. שאחד מודה בהשם, אומר, לא, הוא לא התכוון שצריך בשבת, עשו לנסוע בשבת, עשו זה קרה במצוות, כל מיני מצוות הוא כופר. זה שתי סוגי כפירה. אז אומר רש"י שיש פה 7 עבירות. ואחת גוררת את השנייה. הראשון לא למד את התורה, השני לא עושה את התורה. אחרי זה מואס באחרים שעושים. אחרי זה שונא את החכמים. זה שתי דברים. אלו שרק עושים את התורה, הוא מואס בהם. את החכמים שהם מלמדים את התורה, מובילים את העם לשמירת התורה, אותם הוא לא רק מואס, הוא שונא אותם. אחרי זה עבירה החמישית, מונע את אחרים מלעשות. כל מיני חוקים נגד התורה. אחרי זה כופר במצוות, השישי כופר במצוות, השני כופר בעיקר. אני אומר בפירוש. רוב הציבור בארץ ישראל, גם אלו שלצערנו עוד לא קרובים לשמירת מצוות, אבל לא ברשימה הזאת של כל השבע האלו. אבל יש מיעוט שהוא בשבע האלו, והם מנסים לכפות את דעתם הזאת. עם דרך תקשורת, עם דרך מערכת חינוך קלוקלת. נורא ואיום. נורא ואיום. אז לכן, מה מוטל עלינו? כל אחד ואחד שכן מאמין בתורה, כן מאמין בהשם, כן אוהב את המצוות, כן אוהב את התורה, שישפיע את זה על אחרים. אין לנו את הכלים שיש להם. מערכת חינוך של 1,000,000 או אני לא יודע כמה בדיוק, כמות עצומה. עם 2,000 מורים ויותר מאלפים. אין לנו את זה, אבל כל אחד את מה שיכול. כל אחד ישפיע את התורה, יאהב את התורה על מכריו, על ידידיו. שכנע אותם לבוא לתפילות בבית הכנסת, שכנע אותם לשמור שבת, טהרת המשפחה, הכשרות, תפילין, יקים שיעורי תורה, ימצא רב שיגיד שיעור לגברים, רבנית שתגיד שיעורי תורה לנשים. אני מתכוון להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. אנחנו מוכרחים שאנחנו רואים כזאת גזירה עולמית. לראות איך להתקרב יותר לשם יתברך. כי שורש כל הרע זה הריחוק מהשם. כתוב בחומש דברים בפרשת וילך, פרק למדל, פסוק מזיין פסוק, שהרמב"ם בספרו מורה נבוכים קרוב לסוף הספר אומר שהפסוק הזה זה שורש התורה, משורשי התורה. כתוב שם בפסוק כך, והסתרתי פניי מהם והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקיי בקרבי מצאוני הרעות האלה. זאת אומרת, כל הרע ממה מתחיל, הלא על כי אין אלוקיי בקרבי. האור האלוקי לא מחובר מספיק לאדם והנשמה שלו. זה השורש של כל הרעות שבעולם. ולצד שני, שורש כל הטובות. זה חיבור להשם תברך. כתוב בפרשת כי תצא, פרק גברי בפסוק תתוו. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצליחה ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך הקדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושם מאחריך. מה אומרת לנו כאן התורה? יש השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. בתוך עם ישראל יש הערה אלוקית. וזה מציל אותנו מכל רע. וזה משליט אותנו על האויבים. אבל אומרת התורה, והיה מחניך הקדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושם מאחריך. אם חס וחלילה מתנהגים באופן של היפוך הקדושה, בפריצות, אז זה גורם ושם מאחריך. זה כל הסוגים של פריצות. כמה שיותר מתחזק בכל יום של ללכות טהרת המשפחה. כל שעה צריכה, הזמן שצריכה ללכת למקווה לטבול, ובלי זה אסור שום נגיעה. כל מה שברחוב, בחורים ובחורות ביחד, זה איסור חמור מאוד. כי איסור נידה, זה בין בנשואה בין בפנויה. הם לא עושות את התהליך של הטהרה, אפילו בזמנים שהם לא רואות, אבל כל עוד שלא עשו את התהליך של הטהרה, אישה היא נידה גמורה, בכל דבר. זה מהעבירות הכי חמורות שיש. כתוב בראשונים, פוסק את זה החפץ חיים, זה ממש בייהרג ואל יעבור. סיפרו לי שעשו עכשיו הסתה בתקשורת בגלל הקורונה, לא ללכת לטבול במקוואות. אני לא מתעסק בנושא של הבריאות. אני יודע שאחרים על מקוואות דואגים שהכל יהיה על צד הטוב ביותר. אבל אפילו אם חס וחלילה היה לו כך, אני אומר בפירוש, הם כן דואגים שיהיה על צד הטוב ביותר. אבל אם היה לו כך, זה, לא, זה רק סיבה לא אם לא טובנים במיק, אם שם לא טובה שצריך לטבול, אין שום דבר בעולם שיתיר לגוע בה. לבעלה לגוע בה בשום אופן שבעולם. שום אופן. אפילו אם אישה באמת אנוסה לטבול. נגיד, אין נמצאים, היו ברוסיה, בימים שאין, שהשלטון לא אישה לעשות מקוואות. נמצאים זוג. ואין אפשרות לטבול בשום אופן. אפילו 50 שנה חיים ביחד, ואפילו כבר 25 שנה כבר לא ראתה אף פעם. אסור לה לגוע זה בזה. היום גם ברוסיה כבר יש מקוואות, הכל נשתה, התהפך השלטון, אבל בימים שהיה אסור. ואין שהשלטון אסר שמה. אין שום, אין כזה דבר שאם אנוסים מלטבול, אז מותר לעשות. אין כזה דבר. יש לך עם אדם אנוס מלהתפלל, זה פתאום להתפלל. אבל אין כזה דבר שאם אישה אנוסה מלטבול, אז מותר לה לקיים יחסים לטבול. אין כזה דבר בעולם. וזו עבירה מהכי חמורות שיש בתורה, מהכי חמורות. כתוב בזוהר בפרשת שמות, שאדם שנכשל באיסור נידה, איפה שהוא הולך השכינה מסתלקת. אפילו נכנס לבית הכנסת, שבית הכנסת יש רק שכינה גדולה מאוד. עם כל זה, השכינה מסתלקת מהבית הכנסת שהוא מגיע לשם. איפה שהוא הולך השכינה מסתלקת. כל אחד ישתדל כמה שיותר להרבות בימים האלו בלימוד התורה. לצערנו יש מוסדות תורה שנרצו לסגור אותם, מוסדות. אז חסר תורה בעולם. כל מי שיכול להרבות בלימוד תורה, כל מי שיכול לפעול שאחרים ירבו בלימוד התורה. התורה זה ההגנה הגדולה, זה מציל ממוות. יש בספר של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, גדול תלמידיו של הגר"א מווילנה, הוא מספר שפעם אחת אישה באה אל התז, התז היה, קראו לו דוד הלוי סגל זצ"ל, הוא היה לפני כמה מאות שנים, לפני קרוב, הוא חי בערך לפני קרוב ל-400 שנה, הרבה פירוש על השולחן ערוך שנקרא תז, תז זה ראשי תיבות טורי זהב, טורי עם ט', זה אומנם על שם הפסוק בשיר השירים, טורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, אבל שם זה עם ת' בשיר השירים, הוא כתב, זה עם ט', קוראים לזה בראשי תיבות תז, קראנו. אז אישה באה אליו, להתחנן שיש במשפחה מישהו חולה מסוכן, מה יהיה? הרופאים כבר התיישו. אז הוא אמר לה שהיום הוא חידש חידוש גדול, פירוש בתוספות, יש בגמרא מודפס מצד אחד רש"י, מצד שני תוספות. היה איזה תוספות מסובך, הוא חידש חידוש איך ליישב את זה, איך לבאר את זה. הוא אומר, את הזכות של החידוש הזה הוא נותן, מיד באותו רגע הילד התרפא. הכוח של התורה זה כוח עצום ונורא. אי אפשר לתאר כמה גדול הכוח של התורה. ובזמן שהמצב כזה, כמה שיותר לעבוד לימוד התורה, כמה שיותר לעבוד חזרה בתשובה, כמה שיותר להתפלל להשם. בפרט קדושת המחשבה, כל אדם ששומר את המחשבה שלו בקדושה, אי אפשר לתאר איזה אור שהוא מביא בכל העולמות. כמה זה מכפיל פי מיליונים ומיליארדים את הכוח של התורה שלו והתפילה שלו. יש דרגה יותר גבוהה מקדושת המחשבה, שלא רק שהוא נזהר שהמחשבה לא תהיה בדברים שליליים, דברים מכוערים, אלא המחשבה שלו כל הזמן דבוקה בשם לך בתורה הקדושה. זה כתוב בספר מגיד מי שערים של הבית יוספר, יוסף קאר זצ"ל, מחבר השולחן ערוך, היה חי לפני כ- 450 שנה בצפת, והיה מלאך שהיה מתגלה אליו ומלמד אותו דברי מוסר וסודות התורה. אז אמר לו אותו המלאך, למה בזמן חז"ל, בזמן המשנה והגמרא, היה הרבה יותר מופתים שנעשים על ידי הצדיקים בדורות שאחרי זה, בדורות בדורות של בית יוסף? אז הוא אמר לו, מה הסיבה? אומר שהם היו יותר מקפידים, התנאים והמוראים וחכמי זמנם. כל הזמן שהמחשבה תהיה תפוסה חזק חזק בתורה, בקדושה ובה השם יתברך. לא רק שלא יהיה בדברים עשויים, גם לא סתם בעניינים באלמה. וכך כתוב ברמב״ם, שהנביאים לזכות לנבואה, הנבואה זה ודאי קשור גם לניסים ונפלאות, בתנ״ך כבר מלא מלא ניסים שנעשו על ידי הנביאים. בפרט יש הרשימות הארוכות ביותר בתנ״ך של ניסים שנעשו על ידי הנביאים, אחרי משה, בזמן משה רבנו זה בכלל כל התורה מלאה הניסים של משה רבנו. אבל בזמן שאחרי זה, אז הרשימה הארוכה ביותר, זה על אליהו הנביא ואלישע הנביא, תלמידו, שגם אני שואב בינו דברים מסגבים, אבל במספר, הדיסים שכתוב הכי הרבה זה על אליהו הנביא ואלישע הנביא, אפילו תחיית המתים. על כל פנים, אז הרמב״ם כותב איך הנביאים זכו לנבואה. אז הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה פרק שביעי כמה דברים. אז אחד הדברים שהוא בעיקר מעריך ואומר הרמב״ם על הנביא, מה הוא עושה בלזכות לנבואה, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן. והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מאבני הזמן ותחבולותיו. אני חוזר בלי לדבר את לשון הרמב״ם. והוא מתקדש והולך ופורש בדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו תמיד פנויה למעלה, קשורה תחת כיסא הכבוד, להבין באותם הצורות הקדושות. וכו'. ואז מיד הוא הרפוד השורה עליו. אז מה כותב פה הרמב״ם? שהנביא בשביל לזכות לנבואה היה צריך להגיע לדרגה שאף פעם הוא לא חושב מחשבה בדברים בטלים. רק בהשם ברך ובתורה הקדושה. הוא כותב שצריך בשביל זה להתגבר בדעתו על יצרו תמיד. שלא יהיה יצרו להתגבר עליו בדבר בעולם. דרגות גבוהות מאוד. בימינו קשה מאוד להגיע לכזה דרגה בשלמות. אבל לפחות חלקי, כל אחד כמה שיכול. שכמה שיותר זמנים יהיה לו, שכולו דבוק בהשם יתברך. אהבה בפרושו לתורה, בפרשת עקב פרק י"א פסוק כ"ב, כותב על הדבקות. כתוב שם בפסוק קרוב לסוף פרשת עקב, כי אם שמור תשמרו את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה לאהבה את אדוני אלוהיכם ללך בכל מרחב, ולדבקה בו. אז אומר הרמב"ן על זה, חמש פעמים בחומש דברים, התורה מצווה אותנו על הדבקות. הראשון זה בפרשת ואתחנן, פרק ד' פסוק ד'. כתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. השני זה בפרשת עקב, בפרק בפרק י' פסוק כ', את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק, ושמו תשווה, זה באמצע פרשת עקב. אחרי זה שוב, קרוב לסוף פרשת עקב. זו הפרשה היחידה, פרשת עקב, שיש בה פעמיים את זה, גם באמצע הפרשה, פרק י' פסוק כ', וגם קרוב לסוף הפרשה, פרק י' א' פסוק כ"ב. כי אם שמור תשמרו את כל המצווה הזאת, אשר אנחנו מצווה אתכם לעשותה לאהבה. את אדוני אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. אחרי זה, יש בפרשת ראה. בפרק י"ג פסוק ה', אחרי אדוני אלוהיכם תלך ואותו תיראו, ותזותיו תשמעו, וקולו תשמעו, ואותו תעבוד ובו תדבקו. אז זה היינו ארבע פעמים של פרשיות ואתחנן עקב ראה, אחד בואתחנן, שתיים עקב אחד בראה, והחמישי בפסוק האחרון של פרשת ניצבים. פרק למד, פסוק אף. לאהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם, יצחק ויעקב לתת להם. אז הראשון הוא לדבקה בו, כתוב פעמיים. זה בסופי הפרשיות זה לשון ולדבקה בו, בסוף פרשת עקב ולדבקה בו, וגם בסוף פרשת ניצבים ולדבקה בו. ובהתחנן הלשון הוא ואתם הדבקים, ובאמצע עקב הלשון הוא ובו תדבק, וב... ראה הלשון הוא ובו תדבקו. אז יש פעמיים לדבקה בו, פעם אחת ואתם הדבקים, פעם אחת ובו תדבק, ופעם אחת ובו תדבקו. אז אומר הרמב"ן על המצווה הזאת של הדבקה בהשם, כותב כך: וייתכן שתכלול הדבקה לומר שתהיה זוכר את השם ואהבתו תמיד, לא תיפרד מחשבתך ממנו, בלכתך בדרך, ובשוכמך ובקומך, עד שיהיו דבריו עם בני אדם בפיו ובלשונו, וליבו איננו עמהם, אבל הוא לפני השם. מה אומר כאן הרמב"ן? הוא אומר שהייתכן שכלול במצאה של הדביקה, שאתה לא נפרד ממנו, זה הכוונה, אתה דבוק מהשם. אתה לוקח קרש ושם אותו על יד קרש ונמצא ביחד. אבל אם אתה אחרי זה מוזיז אחד מהם, אתה לא ביחד. בא רוח מעיפה אחד, הם לא ביחד. אז ברמב"ן, כשאתה אומר לבן אדם, תתחבר להשם, אז הוא מחובר. אחרי זה, אם יש לו איזה עסק עם השני, אז הוא עכשיו לא עם השם יתברך. אומר רמב"ן, אבל אם אתה פה תדבק, דבוק, אי אפשר להפריד. אז מה קורה? אז אומר רמב"ן, מי שמקיים את זה, מה הכוונה? לא תיפרד מחשבתך ממנו, מהשם יתברך, בלכתך בדרך, בשוכמך, בקומך. גם כשהוא מדבר עם בני אדם בפה ובלשון, הלב לא איתם, הלב שלו נמצא בהשם יתברך. כל הראש שלו בזה. וכך אומר הרמב״ם, את מצוות הדבקות בהשם מפרש באופן אחר. על פי הגמרא בכתובות קפ"ד ובית הרמב״ם בספר המצוות ובהלכות דעות, אומר, מה הכוונה של המצווה הזאת? להיות דבק בתלמידי חכמים, כדי ללמוד מהם את דרכי השם יתברך. כותב הרמב״ם בהלכות דעות, במצוות שבתחילת ההלכות דעות, אז הוא כותב שאת המצווה של דבקות, להידבק ביודעיו. ובפרק ו' מדעות הלכה בית הרמב״ם כותב, מצוות עשה להידבק בחכמים, כדי ללמוד ממעשיהם שנאמר, ובו תדבק. וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, אלא ככה מורחמים בפירוש מצווה, אז הוא ידבק בחכמים ותלמידיהם. לפיכך צריך אדם להשתדל להתחתן עם בת תלמיד חכם, ולחתן את ביתו לתלמיד חכם, ולאכול ולשתות מתלמידי חכמים, ולעשות פרקמטיה לתלמידי חכמים, ולהתחבר להם בכל מיני חיבור, שנאמר, הוא דבקה בו. וכך ציוו חכמים ואמרו, והם מתאבק באפר רגליהם, ושותה בצמא את דבריהם. זה לשון של המשנה מסכת אבות. הווה מתאבק באפר רגליהם ושותה בצמא את דבריהם. יש על זה סיפור יפה. היה אחד שהאדמו"ר מסלונים בדברי שמואל, זה האדמו"ר מסלונים שלפני כמה דורות, שלח אותו ללמוד אצל איזה רב מסוים. אז הוא אמר לו, אני לא נהנה בלימוד אצלו. הוא אמר לו, זה הרב שמתאים לך. תתחיל, בהתחלה זה יהיה לך איזה טעם של אפר, אחרי זה יהיה לך טעם של מים לצמא. זה הווה, בהתחלה מתאבק באפר רגליהם, ואחרי זה יהיה שותה בצמא את דבריהם. אז זה בדרך דרוש, זה לא הפירוש הפשוט של המשנה. על כל פנים, אז ככה הרמב"ם מפרש את המצווה של דבקות, והוא לא מוסיף על זה, שזה הכוונה, כמו הרמב"ן דבק מחשבתו כל הזמן בהשם. אבל הרמב"ם גם מודה שיש חובה גדולה לעשות את זה. אבל הרמב"ם מונה את זה במצוות אהבת השם. כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. אומר הרמב"ם, מה הכוונה? איך מקיימים את זה? אומר הרמב"ם בהלכות תשובה פרק י', וכיצד היא האהבה הראויה? הוא שיואב את השם אהבה גדולה, יתרה, רבה, עזה, עזה זה חזקה, עד מאוד, עד שתהא נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד, שאף פעם דעתו לא פנויה מזה. בין בשבתו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה, כל הזמן המחשבה שלו בזה. אומר לנו שזה האהבה שהתורה מצווה אותנו על זה. והרמב״ם בספר המצוות במצוות אהבת השם כותב שהחיוב של אהבת השם זה שאדם ירגיש בקרבת השם את שיא התענוג. אם אדם נהנה מעבודת השם, קרוב אל השם, אבל מארתיק הוא עוד יותר נהנה מזה. והרמב״ם הוא לא מקיים מה שכתוב אהבת השם ככה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה צריך להיות שיא התענוג. אז בין לדברי הרמב״ם, בין לדברי הרמב״ם, אדם צריך, מצווה, להתאמץ, שיהיה דבוק בהשם בכל כוחו, כל הזמן. אבל באיזה מצווה מצטווינו על זה? לפי הרמב"ם מצוות ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל הכוח. ולפי הרמב"ן הציווי של דבקות בהשם, שכתוב 5 פעמים בתורה, פרשת אלחנן, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. פרשת עקב, פעם אחת ובו תדבק, פעם שנייה הוא לא דבקה בו. פרשת ראה ובו תדבקו, בסוף פרשת ניצבים, הוא לא דבקה בו. והרבא מסיים בהלכות שבעה פרק י' וכותב כך: דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של האדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך, אלא בדעה שידעהו, ועל פי הדעה, על פי האהבה, היא מעט מעט עם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות תבונות המודיעין את קונו כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג. אדם צריך כל הזמן להיות הראש שלו שקוע בענייני אהבת השם. השון חריף מאוד ברמב"ם: דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של האדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה. לעזוב את כל העניינים האחרים. כמו שציווה, אבל תגיד זה רק מדעת חסידות, לא. כמו שציווה ואמר, בכל לבבך ובכל נפשך. הרמב"ם בספר המצוות, במצוות אהבת השם, כותב: שציוונו לאהבו, לאהבו יתעלה, וזהו שנתבונן ונזכיר מצוותיו ופעולותיו עד שנשיגו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג, שיא התענוג, וזאת תהיה אהבה מחויבת. ולשון ספרי בפרשת ואתחנן, לפי שנאמר ואהבת את השם לוקח, אני יודע כיצד אוהב את השם יתברך, תלמוד לומר, והיו הדברים האלה אשר הולכים מצווך היום על לבביך, והיינו לעסוק בתורה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. אני כבר פיאר לך כי בהסתכלות תתאמת, זאת אומרת, כשאדם לומד את התורה, תתאמת לך ההשגה, ויגיע התענוג ותבוא האהבה בהכרח. וכבר אמר שמצווה הזו, אמרו שמצווה הזו כוללת גם כן, שנדרוש ונקרא אנשים כולם לעבודתו יתעלה ולהאמין בו. אומר רבו שחלק מהחיוב של אהבת השם זה לקרב את כולם לתואב קדושיו להשם יתברך. וזה, כי כשתואב אדם תשים למך עליו ותשבחהו ותבקש לאנשים לאהוב אותו. וזה על צד המשל כך שתואב את השם יתברך באמת, כמה שהגיע לך בהשגת מידתו, ולא ספק תדרוש ותקרא את הכופרים והסכנים לידיעת האמת אשר ידעת אותה. ולשון ספרי ואהבת את השם, אהבהו על הבריות, תעשה שכולם יאהבו אותו. כמו אברהם אבינו שנאמר, ואת הנפש אשר עשו בחרב. כמו שאברהם בא והוא שהיה אוהב את השם, כמו שהנה כתוב בישעיהו פרק ב' אברהם אוהבי, שבחוזק אהבתו הוא דאג לחבר את כולם להשם. אז כך כל אדם שאוהב את השם צריך לראות, משתדל כמה שיותר לקרב את כולם להשם. כמה אברהם אבינו טרח ללמד את כולם את קרבת השם. כתוב ברמב"ם בהלכות עבודה זרה. כל שרק ברמב"ם, כל אדם חייב ללכת בדרכו של אברהם אבינו בזה. אומר הרמב"ם, שבזמן אנוש, הנכד של אדם הראשון, היה לאדם הראשון בן שקראו לו שט, ולשט היה בן שקראו לו אנוש. אז בזמן אנוש התחיל להיות עבודה זרה. ועד שבא אברהם אבינו, שאברהם אבינו היה דור ה-20 מהאדם הראשון, אדם, שט, אנוש, כנען, בעל הלל, ירד, חנוך, מתושל, אחלה, מכנוח, אחרי זה שם, הרפחשד, שלח, עבר, פלג, ראוס, סרוג, נחור, תרח, אברהם, דור 20 מאדם הראשון, כבר אומר רמב"ם, כיוון שארוחו הימים השתקע השם הנכבד והנורא מפי כל היקום, ומדעתם ולא הכירו, ונמצאו כל עם הארץ והאנשים והקטנים לא יודעים רק את הפסלים, והחכמים שהיו בהם כמו הכמרים, היו עובדים עבודה זרה. רק היה יחידים בעולם שעבדו את השם יתברך, כמו חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר. ועל דרך זה היה עולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו. כיוון שהוא אברהם אבינו התחיל לגדול, כשהוא היה ילד, התחיל לשוטט בדעתו ולחשוב ביום ובלילה, עד שהוא הבין שחייב להיות שיש מנהיג לבירה, יש בורא לעולם. והבין שכולם טועים, ההורים שלו, אבי ואמו וכל העם עושים שטויות, עובדים עבודה זרה. אז הוא התחיל להתווכח איתם, לעשות מלחמות נגדם, להתווכח לשכנע את כולם שהוא צודק. והתחיל לשבור את הפסלים, ולהזהיר אותם שלא יעבדו את העבודה הזרה. ואז, כיוון שהוא ניצח אותם בראיות, כולם ראו שהוא צודק, אז ביקש המלך נמרוד להרוג אותו, ונעשה לו נס ויצא לחרן, כתוב בחז"ל מה היה הנס, שהשליחו אותו לכבשן האש, והשם פח הציל אותו. ואז הוא הלך במקום ויצא משם, והלך לחרן, והוא כזדים לחרן. והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם ולהודיעם שיש אלוקים אחד לכל העולם ואליו ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם עיר לעיר וממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא לכולם לעבוד את השם, שנאמר ויקרא שם בשם השם כן עולם. וכיוון שהיו מתקבצים לו ושואלים אותו על דבריו, והיה מודיע לכל אחד ואחד לפי דרגת שכלו, עד שהוביל אותם את כולם לדרך האמת, עד שהתקבצו אליו אלפים ורבבות. אברהם אבינו החזיר בתשובה רבבות אנשים, עשרות אלפים. וזה בלי רדיו, ובלי טלוויזיה, ובלי אינטרנט, ובלי פייסבוק, ובלי טלפונים, בלי שום דבר. רק עם הפה שלו, גם רמקולים חשמליים לא היה אז. רק עם הפה שלו החזיר עשרות אלפים בתשובה. והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם היקרה הגדול הזה, וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו. וישב יצחק מלמד ומחזיר, ויצחק הודיעו ליעקב בנו ללמד, וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו. אז אומר הרמב"ם, ממה זה התחיל? זה שאברהם אבינו אהב את השם יתברך. הוא אמר, כיוון שהוא אוהב את השם יתברך, הוא לא יכול לראות איך שכולם עושים שטויות, הוא משתחווים לפסלים, התווכח, סיכן את החיים שלו על זה. אני לא אומר לסכן את החיים, אבל להשתדל מה שיכולים בלי סכנת חיים. ואומר הרמב"ם, ראינו בלשון הרמב"ם, שכל אדם חייב לעשות כדרכו של אברהם אבינו. כל אחד להשתדל לקרב את כולם, גברים לגברים ונשים לנשים, כל אחד את כל החברות שלה לקרב להשם יתברך, כל אחד את כל המשפחה שלו, ולהתחנן להשם יתברך, שיצליח בזה. שמעתי מהסבא שלי, רב דב כהן זצ"ל, על הרב שלו, הסבא מסבודקה, עמדת הצבי פינקל זצ"ל, נפטר כאילו עד שנת תפרש פי זי, לפני למעלה מ-90 שנה. כפתי את שבט, כאילו בא היורצת שלו. הוא אומר, הוא היה צם על תלמידים שלא מצליחים. הוא לימד המונים תורה. הרב שח היה רגיל לומר שרוב הישיבות שיש היום, הם נוסדו מכוח הישיבות שהוא הקים הסבא מסבודקה. אמור עוד מחשיב אותו. אז הוא אומר, איך הוא כל כך הצליח עם התלמידים? נכון, הוא אמר שיעורים טובים, שיחות מוסר טובות, אבל הוא אומר, לא רק זה. היה הרבה בתפילות על תלמידים שלא מצליחים. היה צם, סומות רבים. הוא אומר, הוא זוכר שתמיד סבל מכאבי רגליים. היום הוא זה בא לו הכאבי רגליים מרוב הצומות שהוא צם על תלמידים שלא מצליחים. עד כדי כך. אני לא אומר לאנשים לצום, אבל לפחות להשתדל ולהתפלל. כל אחד פלל שיצליח לקרב את האנשים כמה שיותר. וכתוב בתנא דבי אליהו, פרק תן וליהורה בפרק אופזי, מובא בביורגל יהודה סמנו שבמי. כמה שאדם יותר מלמד לאחרים, אז מוסיפים לו חוכמה מהשמיים. אם מונע את עצמו מלמד לאחרים, אז חס וחלילה, לא רוצה להגיד ההפך. ומבואר שם בתנת ואליהו, שעיקר הכוונה שלו זה ללמד למסכנים שלא יודעים. התנת ואליהו מביא שם שני פסוקים. אחד מספר ישעיהו, אחד מספר עמוס בתרי עשר. בישעיהו בפרק נ"ח, בהפטרה של יום הכיפורים בבוקר, יש שתי הפטרות ביום הכיפורים בבוקר, יש שתי ימים בשנה שיש שתי הפטרות, יום הכיפורים בתשעה באב, גם בשחרית וגם במנחה. שאר הימים יש בקריאת התורה בבוקר הפטרה, אחרי צהריים הפטרה, חוץ מבמנהג אשכנז, אז בכל תעני ציבור יש במנחה הפטרה, אבל רק במנחה זה לא בשחרית. שיש גם שחרית וגם במנחה, זה בכל המנהגים, רק בתשעה באב ביום הכיפורים. יש בשולחן, במנהג ספרד, שרק בתשעה באב ביום הכיפורים, יש במנחה הפטרה. אמרנו גם אצל האשכנזים, שיש עוד צומות במנחה, אבל אז זה משחרית. אבל בשולחן ערוך בהלכות ראש חודש מבואר, שבצום גדליה כן יש הפטרה במנחה. אבל בבית יוסף בהלכות תעניות כתוב לא כך. אז מעשה המנהג כמו שכתוב בבית יוסף, גם זה אותו המחבר. קראתי בתולדות של הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה שהפעם שבצום גדליה אחרי התפילה הוא לקח בלי ברכות, בלי עצמו, לא עם עצמו, ספר הנביא וקרא את ההפטרה שכתוב בשולחן ערוך בסימן הלכות ראש חודש לקרוא בצום גדליה. אבל מכאן ההלכה נוהגים הספרדים שגם בצום גדליה אין במנחה הפטרה. אז בהפטרה של יום הכיפורים בבוקר, שיש שם דברי מוסר חזקים מאוד, כמובן שחז"ל קבעו של יום הכיפורים דברי מוסר חזקים מאוד, אם לקחו מההפטרה, אז כתוב שמה, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו, ומוסרך לא תתעלם. אז כתוב כאן, מצוות שבין אדם לחברו לעזור למסכנים. אתה רואה אדם שרעב, תן לו, לא, תן לו לחם לאכול. אתה רואה אדם שאין לו איפה לגור, תביא אותו לבית לגור אצלך. אתה רואה אדם שאין לו בגדים, תקנה לו בגדים. שכה לא תתעלם, כל הצליח לעזור, תעזור לו. ואז יש על זה הבטחות גדולות בנביא. אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח. ארוחתך זה משום רפואה, תתרפא מכל הבעיות. והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. אז תקרא ואדוני יענה, תשמע ויאמר הנני. תשים את רוחם אותה, שלח אצבע ודבר אבן. ותפק לרעב נפשך, נפש נענה תשביעה. זרח בחושך אורך והפנתך כצהריים. ולחכה אדוני תמיד, להשביע מצחצחות נפשך. לעצמותיך יחליץ והיית כגן רבה, כמוצא מים אשר לא יחזבו במאב. ובנו ממך חורבות עולם, ושדה דור ודור תקומם. קורא לך גודר פרץ, משובב נתיבות לשווא. הבטחות עצומות יש פה. אז אומר, לפי הפשט הפשוט זה הולך על מי שעוזר למסכנים עזרה נשמית. נותן להם אוכל, נותן להם מקום לגור, נותן להם בגדים, מסביר להם פנים, מעודד אותם. אומר התנת ואליהו, שעיקר הכוונה, זה נכון הכול, אבל עיקר הכוונה של הפסוק עוד יותר מדבר אחר, שכתוב בספר עמוס, והשר, בפרק ח' פסוק י"א הלך, הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני, ונעו מים עד ים מצפון ועד מזרח, ושוטטו לבקש את דבר אדוני ולא ימצאו. ביום ההוא תתעלף לעם תודף בידת בחורים בצבא, נשמעים באשמת שומרון ואמרו, חי אלוהיך אדם ראי דרך באר שבע לפוב לא יקוד. היית אדוני נמצא במזבח ויאמר, אך הכפתור וירשו עשו מבצעה בראש כולם, ארתם כולה. אז מה כתוב כאן? הנה ימים באים לאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. אומר על זה התנת ואליהו, שאנחנו יודעים מהפסוק הזה, שעיקר הרעב זה רעב לשמוע את דבר השם. צמא, עיקר הצמא זה לשמוע את דבר השם. ולזה, כשכתוב עלו פרוס לרעב לחמך, זה הכוונה. תלמד אותו תורה, אז מה לימודים תביא בית, תן להם מקום לגור, שם תלמד אותם כל הזמן תורה. נסדר למקום שיבואו, ילמדו אצלך. מקום שיהיה באופן קבוע, תוכל כל יום ללמד אותם. אומר, ואם אדם עושה כך, מוסיפים לו מהשמיים חוכמה על חוכמתו. בדורנו, החובה הזאת כפולה מכופלת, שכל כך ציבור גדול יש שצמא לדבר השם. המונים, מפוזרים בכל מקום. צריך כמובן בחוכמה איך להביא אותם, איך ללמד אותם, איך לקדם אותם, איך לקרב אותם. אבל החובה מוטלת על כל אחד. על כל אחד ועל כל אחת. כל אחד לפי יכולתו. אם יאמר אדם, אני עוד לא בדרגה שאני יודע ללמד, אני חלש. שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, אז תארגן שיעור בתורה. תביא רב שיודע ללמד, ואתה תארגן את השיעור. מסדר מי שיסיע אותו לבוא ללמד אצלכם. מסדר קצת כיבוד, קצת אוכל ושתייה לשולחנות שיפתה את הבני אדם לבוא. וחוץ מזה, מי אומר שאתה באמת לא יודע, נכון שאתה לא יודע כמו הרב הכי גדול. אבל את מה שאתה יודע, תלמד לאחרים. כל אחד לפי יכולתו. המצרן צרן תצלה, אומר, העולם אומרים, שמי שיודע לדבר, מדבר. אני אומר שמי שמדבר, נהיה יודע לדבר. על זה שאדם מלמד, מוסיפים לו חוכמה על חוכמתו, הוא נהיה יודע ללמד. כמובן, שלא יגיד מה שהוא לא יודע, יש דברי הלכה שהוא לא יודע, יגיד אני לא יודע, יש על רב, מה אני מקרה כזה, מה אני מקרה כזה, ואת זה ילמד. אבל יש הרבה דברים שאדם, שכל מי ששומע מצוות, יש דברים שהוא יודע ללמד. כל אחד, מה שהוא יכול ללמד, ילמד, מה שלא יכול, יארגן אחרים שילמדו. אבל להרגיש מחויבות בדבר. כמו שראינו בדברי הרב, שזה חובה ללכת בדרכו של אברהם אבינו עליו השלום, להרבות את התורה בעם ישראל. היה סבא מלוברדוק, רבי יוסף אוזיל אורוויץ זצ"ל, נפטר לפני בערך 100 שנים. אגב, איך הוא נפטר? היה מגיפה בזמנו מדבקת, משהו מאוד מסוכן, זה היה נקרא טיפוס, המגיפה. הוא טיפל בחולים עד שהוא נדבק ונפטר. הזהירו אותו קודם, הוא אדם מבוגר, אדם זקן, זה יותר, זה היה קבוצת סיכום. מה, אין כזה דבר, הוא לא יכול לראות חולים במצב מסוכן וכולם מזניחים אותם, אף אחד לא רצה לטפל בהם, הוא רצה לנגוע בהם. היו מקומות שרחמנא ליצלן הגויים היו אומרים, להכניס אותם בתוך בית ולשרוף את הבית, אם אותם בתוך רחמנא ליצלן. אבל אין כזה דבר, הוא מטפל, הוא טיפל, הוא הציל הרבה נפשות והוא עצמו נפטר מזה. הוא זה היה בחוץ לארץ, עשרות שנים אחרות, לפני כמה עשרות שנים העלו אותו לארץ, הוא קבור היום כמדומן בעמוכות אם אני לא טועה. זו פה נוויה גדולה בירושלים. על כל פנים, אז הוא עבד את השם במסירות נפש נוראה. סטייפלר זצ"ל למד אצלו בישיבה. הסטייפלר זה האבא של הרב קניבסקי. ואז הסבא מלוברדוק זכה להקים עשרות ישיבות, עשרות רבות של ישיבות. כלומר, כל אדם שישקיע עבור התורה הקדושה, מה שהוא משקיע בבן אחד שלו, כבר יוכל להקים המוני ישיבות. אדם באמת רוצה עם כל הכוח נמצא איך להקים שיעורי תורה, איך ללמד, איך לקרב אנשים. ודבר ראשון את עצמנו, אם זה יקרב. אומרים שם אדמו"ר מצאנז, זכרונו לברכה. הוא אומר, אם אדם עומד בפני ציבור ומסביר להם למה צריך לחזור בתשובה, והוא מעצמו לא חושב שהוא צריך לחזור בתשובה. הוא אומר, אז מה הוא גורם לשכנע אותם שכל אחד מהם גם יחשוב שכולם צריכים לחזור בתשובה, אבל הוא עצמו לא חוזר בתשובה. אמרו, אדם, ללמד לחזור בתשובה, מתכוון, אני בעצמי צריך לחזור בתשובה, אני רוצה עכשיו לחזור בתשובה, אז זה גורם שכולם כמו ישבו, אני עצמי צריך לחזור בתשובה. וכולם באמת צריכים לחזור בתשובה, אין מי שלא צריך לחזור בתשובה. יודע שיש תפילה ב-18, כל אחד מתפלל את זה, השיבנו אוהבים בתורתך, חמיות עולם אותך, עוזרים תשובה שבא לפניך, אוכתה השם הרוצה בתשובה. הם אומרים את זה עם שם השם, אם זה לא היה, אם האדם לא צריך לעזור תשובה, אז הוא יכול לברך את זה. זה שווה ברכה לבטלה. האדם אוכל פרי, מברך את זה בורא פרי העץ, משם מלכות. אבל אם הוא לא אוכל, סתם מברך בורא פרי העץ, זה ברכה לבטלה. אם האדם לא צריך לעזור תשובה, אז מה הוא מבקש לחזור תשובה? כולם צריכים לעזור תשובה. כל אחד על מה שיש לו, כל אחד לפי דרגתו, נכון? לא כולם על אותו סוג דברים, כל אחד לפי דרגתו. בבחינה מסוימת כמה שאדם יודע יותר, אז הדרגה של... אז הוא יותר צריך לעשות תשובה, כי הוא יותר מבין עד כמה החובה גדולה להתקרב להשם בכל הכוח. זו הברכה היחידה שאומרים בה שהשם באך רוצה את זה, לא אומרת השם הרוצה בתשובה. אז הוא מחכה לנו. מתי כבר נזכה, מתי כבר עם ישראל יחזרו בתשובה? שובו אליי והשובה עליכם, הפסוק אומר. פרשת שבוע, פרשת פנחס, מה היה? פנחס החזיר את עם ישראל בתשובה. הצורה שהוא החזיר בתשובה, היום אסור לנו לעשות. אבל רואים את זה רק כמה הוא הציל את כל עם ישראל. זה כתוב בסיפור, חלקו בסוף פרשת בלק, זה הפרשה שקראנו בשבת הקודמת, בשבת שהייתה עכשיו, והמשכו בפרשת פנחס, פרשה שבלי נדר נקרא בשבת הקרובה. התחלנו כבר לקרוא את זה בשבת במנחה, ויום שני בבוקר, ובעזרת שם גם בחמישי בבוקר נקרא את זה. אחרי זה את כל הפרשה בלי נדר בשבת. אני מקווה שכולם יוכלו ללכת לבית הכנסת לשמוע את קריאת התורה, שלא יהיה עם כל הגזרות, כל הבעיות. כתוב בסוף פרשת בלק, אחרי שבלעם, לא במקום לקלל את עם ישראל, רק בירך אותם. בלק התעצבן על זה, ואמרנו שאם זה ככה הוא לא נותן לו את כל הכסף. התחלה הוא הבטיח לו הרבה כסף בשביל שיבוא לקלל אותם. כתוב שמה, תחילת הפרשה שהוא שלח שליחים להגיד לבלק. ויבואו אל בלעם ואמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי, כי כבד אכבדך מאוד, כל אשר תאמר אליי אעשה, מוכן עקב עלי את העם הזה. ויען בלעם ואמר לעבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, ואוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות נעם גדולה, ותעשו לו בזה גם אתם ליל ודם על יסוד אדוני אלוהי ימי, ויבוא וכו'. אז בלק, אחרי זה כשהוא הגיע, אמר לו בלק ואומר בלק אל בלעם, הלא, שלוח שלח דרך לקרוא לך, למה לא הלכת אליי, למה לא אוכל לקבל לך, יש לי הרבה מה לתת לך. אבל אחרי זה כשהוא במקום לקלל אותם כל הזמן בירך אותם, אז מה אמר לו בלק? ובהמשך הפרשה, ואיחר אף בלק אל בלעם ויזקוק את כפיו. ויאמר בלק בלעם לקוב, אוי מה קראתיך ולא ברכת. אתה ברח לך את מקומך. אמרתי, קבל לך ולך, ואני אומר לך, לא יקבל, לא תקבל את הכסף. כל מלוא ביתו כסף וזהב, רצית לתת לך, לא תקבל גרוש. אז מה עשה בלעם? קמצן גדול, לא היה מוכן לוותר לכסף. ומתי אני הולך להביא לך יצחה של עשה המסיע למך בחיטה ימים, אומר רשי. דבר נורא. אני אייעץ לך. מה לעשות? מה יעצה? אלוקיהם של אלו שונא זימה הוא. אמר לו, זה רשי מגמרא בסנהדרין, דף ק"ו עמוד א'. אמר לו, אלוקיהם של אלו שונא זימה הוא, והם מתאבים לכלי פשטן, הם רגילים ללבוש בגדי פשטן. בוא ועשייך עצה, עשה להם כלאים. אמר לו, עשה חנויות של פשטן, ובחוץ אתה רואה רק, עושים רק נשים זקנות, שהם לא יחשבו שיש פריצות, אם היו רואים שיש פריצות, לא היו מתקרבים לשם. אז אומרים לו, בוא תיכנס, רוצה לקנות להם פשטן, בוא תיכנס בפנים, בפנים היה שם פרוצות. ואז ככה התחילו להתקלקל. ואז מה קרה? היה מגפה גדולה. כתוב 24 אלף איש מישראל מתו במגפה. מגפה נוראה, 24 אלף. הכל התחיל מהפריצות. כתוב בסוף פרשת בלק. ויעקב בלעם וילך וישוב למקומו, וגם הלך לדרכו אחרי שנתן את הרעה הזאת, אחר כך הוא בא לקבל על זה כסף, אבל אז עם ישראל הרגו אותו. אז מה קרה? וישוב ישראל בשתים ואחל העם לזנות את בנות מואב, וכו'. והנה איש, מבני ישראל בא ויקרב אליכם את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הנהגת בני ישראל. והם הבוכים פתח אוהל מועד. והיה פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל ליעקב ויקרא את שניהם את איש ישראל ואת האישה גבתה ואת היצר המגפה בבני ישראל. והיה מתים במגפה 420 אלף. 24 אלף איש מישראל נהרגו. שהוא הרג זמרי וקוזבי. נפסק המגפה, אבל עם ישראל לא שמו לב שמי, לא הבינו שמנו נצא המגפה. התחילו להתלונן עליו, רוצח, מה אתה הורג פה? בפרט שזה היה אדם נכבד. הוא היה ראש בית אב במשבט שמעון, היה חמש בתי אב במשבט שמעון, הוא היה אחד, ראש של אחד מהחמישה אלו. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר? בתחילת פרשת פנחס, וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, השיב את חמתי ועל בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם. הוא לא חיליד את בני ישראל בקנאתי, הוא לא היה עושה את זה, כל עם ישראל היה מושמד. לכן אמור, אני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו לזרוע אחר ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. בשם איש ישראל, המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי וזון, ושים את אב לשמעוני, שבאישה המוכה המדיינית, וזון, ועצור ראש ובדם דיינו. אז אומר הפסוק פה שהוא הוא לא הרע, הוא לא עשה רצח, הפוך, בזה שהוא הרג אותם הוא הציל מיליונים מלמות. עם ישראל היה אז מיליונים. כתוב במשך הפרשה, ספרו אותם גברים למעלה מגיל 20, היו למעלה מ-600,000. מוסיף נשים וצעירים, והערב רב, זה למעלה מ-2 מיליון, הרבה יותר. את כולם הוא הציל. אני אומר פירוש לא שאני אומר להרוג אנשים, שום אופן שאף אחד לא ירוג שום מישהו ושום מישהי, אבל רואים מזה כשהוא עצר את הפריצות, איזה מצווה גדולה שהוא עשה. כתוב בספר תהילים, בפרק ו', ויצמדו לפעל פעור ויאכלו זבחי מתים ויכניסו במעלליהם ותפרוץ במגפה. ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם וכו'. אז מה אומר הפסוק? זה לחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם. לדור ודור עד עולם. כל מה שאנחנו חיים היום, זה מכוח מה שהוא עשה. כל כך חשוב לעצור את הפריצות. אנשים קוראים לזה שרוצים לעשות חיים, זה ההפך מחיים. כתוב בהגר"א דבר נורא, מבואר בתורה, בפרשת בראשית, שאם הלכת עץ הדעת, כולם היו חיים לעולם. לא היה מוות בעולם. היינו כולנו כל הזמן בגן עדן. אבל בגלל חטא עץ הדעת, נגזר מיתה כולם, חוץ מבודדים, כמו אליהו הנביא ועוד יחידי סגולה, שזכו להיכנס חיים לגן עדן. יש רשימה בסדר דרך, אתה יודע, אתה סוף פרק א', רשימה של בערך 10 אנשים זכו להיכנס בחיים לגן עדן. אבל רובה דרובה, מיליארדים, מתו. כל המיליארדים שהיו בעולם לפני 100 שנה, היום לא נמצא, כמעט כולם בודדים. מאוד תדמו אותה שנשארו מהם. כמעט כולם לא נמצאים כבר. ואלו שהיו לפני 200 שנה, אף אחד מהם לא נמצא. וכן הלאה. כל זה בגלל חטא הדת. למה אם הוא חטא כולם מתים? זה כמה הסברים במפרשים. אבל בביאור הגר"א לתיקוני זוהר כתוב הסבר נורא. אבל מפורש בתורה בפרשת בראשית, כמעט מפורש, מסביר את זה בכוונת הפסוקים. תיקון הזוהר, שאלמלא חטא עץ הדעת, ההולדה הייתה בלי תאווה. בגלל האכילה של עץ הדעת, מזה נגרם שההולדה מלוות בתאווה. הוא אומר, כיוון שנולדים על ידי תאווה, זה גורם למות. אדם נפטר, שאולי מאוד נפטר, מקורונה, מתקף לב, מאוד נפטר. באיזה בעיה, בלב, בריאות, איזה דבר הבעיה. אומר רגע, זה שאלה מספר 2, אבל התשובה מספר 1, מה היא? הוא נפטר כיוון שהוא נולד על ידי משהו של תאווה. וזה הממית, רחמנא ליצלן. עד כדי כך, זה כל כך היפוך מהחיים, כל ענייני התאוות. כמה שאדם יותר מתנתק מהגשמיות של הדברים, זאת רק את הרוחניות האלוקית, אז הוא חי מבחינת עץ החיים. זה בידי האדם, כי בידי האדם להתרחק מהרע ולהתדבק בטוב, להתדבק בהשם ברך על ידי התורה הקדושה. אנחנו אומרים בתפילה, תפילת ערבית, כי הם חיינו על התורה והמצוות, כי הם חיינו, אחרי יום והם והגיע יומם ולילה. זה צירוף של שני פסוקים. קראנו קודם, בסוף פרשת ניצבים כתוב על עבודת השם, פרק ד' פסוק כ', לאהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. כי הוא חייך ואורך ימיך. השם נתן לאדמה שמע, אדמה יותר על אברהם, לאברהם ניצב לגודת את השם. אז הביטוי, כי הם חיינו ואורך ימינו, לקוח מפן. כאן במילה אפילו הכי כתוב פה, כי הוא חייך ואורך ימיך. רק משנים את זה לשון רבים, במקום שון יחיד, כי הם חיינו ואורך ימינו. במקום כי הוא חייך ואורך, כי הם חיינו ואורך ימינו. חלק השום, והם נגע יום ולילה, זה לקוח מתחילת ספר יהושע, נמצא בהפטרה של פרשת, וזאת הברכה, קוראים את זה בשמחת תורה. כתוב שמה, בפרק א', פסוק ח', לא ירמו ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למה תשמור לעשות, ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. אמרו לנו חז"ל את שני הדברים, כי אדם שומע ציווי והגית בו יומם ולילה, הוא שואל איך אני יכול כל הזמן ללמוד? מה התשובה? כשתרגיש את מה שכתוב זה בפרשת ניצבים, כי הוא חייך באורך ימיך, אז אתה תרגיש היטב את והגית בו יומם ולילה. אם זה חיינו באורך ימינו, לא יכולים להפסיק עם זה. זה ייתן לך את הכוח לזה. פה בפסוק, בספר יהושע פרק א', בהפטרה שלי, שמחת תורה כתוב ככה, השם ברך אומר ליהושע בן נון, בפסוק פרק א', פסוק ו', חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם, בפסוק ו', פסוק ז', רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תעשו בנו שמאל ואל תסכים בכל אשר תלך. אומר את זה רש"י על המקום בשם חז"ל. אז רק חזק ואמץ מאוד לשמור עושה את כל התורה, רק חזק ואמץ מאוד בתורה. אז יוצא להנחיל את הארץ, לכבוש את ארץ ישראל, מה הוא אמר לו, השם ברך משה ליהושע בן נון? חזק ואמץ. ועל ללמוד תורה ולשמור תורה, מה הוא אמר לו? רק חזק ואמץ מאוד. מה אנחנו רואים פה? אמר על זה יחזקאל אברהם אצל הצד. רואים פה ש... להתחזק בלימוד התורה צריך להתאמץ יותר מאשר בשביל לכבוש את כל ארץ ישראל. על הכיבוש של כל ארץ ישראל הוא רק אמר ראשון חזק ואמץ, שתי מילים, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. אבל התורה אמר לו, רק חזק ואמץ מאוד. הוא אמר את זה לאחד מראשי השלטון, להסביר לו, שבחורי הישיבות שמגינים על עם ישראל דרך לימוד התורה מתאמצים הרבה יותר ממה שהוא חושב. אז היה קשה לו להאמין שכך כתוב, ביקש להביא את הספר מספריית הכנסת, הביאו וראה שכך כתוב. היה עוד סיפור איתו, שפעם אני רואה כשהוא היה בו, בזמן הסיפור הזה הוא כבר היה גר בארץ ישראל, לפני כן הוא היה רב של, רב בלונדון, אב בית של לונדון, קהילה גדולה מאוד, גם כל הקהילה הכללית בבריטניה הייתה בחסותו, והוא בא לבקר בארץ כדי לראות שלסדר את העניינים לעבור לגור פה בארץ, אז שהוא בא פה רק לבעם הראשונה לביקור, אז נפגש עם בן גוריון לצורך העניין של הפטור של בני ישיבות. אז בן גוריון אמר לו, אני לא מבין, בפסוק כתוב, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. אז אתה בא מחוץ לארץ להסביר לנו פה את התורה, הפוך מפה. אמר לו, אני רואה, אתה כל הזמן אומר שאתה לומד תנ"ך, כך אמר לו, לא, בן גוריון תמיד היה מתיימר לו משהו, הוא מבין בתנ"ך. ואתה שכחת פסוקים מפורשים, ובמה שכחתי. אתה הביא ספר ישעיהו, פתח, ראה לו מה כתוב. כתוב בספר ישעיהו פרק ב', והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני בית אלוהי יעקב, ויורד מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני בירושלים. ואז זה בדיוק מה שאני עושה, כתוב פה שיבואו מחוץ לארץ, לארץ ישראל, ויגידו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני בירושלים. זה שאומרים שהוא ענה לו, טוב, לא נורא, פעם, פסוק אחד לשכוח, זה עוד לא נקרא שהוא לא ידע תנ"ך, אבל שוב פעם הוא נפל, כי זה לא פסוק אחד, זה שתי פסוקים. אותו דבר כתוב חוץ לי מישעיהו פרק ב', גם בתרי השר במיכה פרק ד', כתוב שם ממש אותם הדברים. והלכו פה עם פרק ד' פסוק ב', וישעיהו זה פרק ב' פסוק ג', ושם זה ב... פרק ד' פסוק ב', והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני ואל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני בירושלים. שוב כתוב, שיבואו במקומות אחרים ויצעקו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני בירושלים. ובזכות מה זכתה ירושלים, שבה כל כך הקדושה הגדולה, שכמה וכמה סיבות. אבל אחת העיקריות, כי בא היה עקדת יצחק, שאברהם אבינו היה מוכן הכל להקריב עבור השם יתברך. אבל הם כבר ברם במלכות בית הבחירה, שכבר לפני כן היה משהו מיוחד בירושלים. ספר עבודה, הלכות בית הבחירה, פרק ב'. זה הספר השמיני מה-18 פרקים שברמב"ם. כותב הרמב"ם, המזבח, מזבח שהיה בחצר בית המקדש, בעזרה, מקומו מכוון ביותר, ואין משנין אותו ממקומו לעולם, שנאמר, פסוק, וזה מזבח לעולה לישראל. זה פסוק בדברי הימים א', פרק ב', פסוק א'. וזה מזבח לעולה לישראל. ובמקדש נעקד יצחק אבינו, שנאמר, ולך לך אל ארץ המוריה. נאמר בדברי הימים, ויחל שמו לבנות בירושלים בהר המוריה, אשר נראה דוד אביו אשר הכין במקום דוד בגורן, אורנן היבוסי. אז מה כתוב פה? שבפסוק כתוב, מדברי הימים, ששלמה בנה את בית המקדש בהר המוריה. ובעקדה כתוב, גם כן, המוריה. לך לך אל ארץ המוריה. ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה, המזבח בגורן הרבנה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק. זאת אומרת, עצם זה ששניהם זה במוריה, זה כתוב בפסוקים. בעקדה כתוב, לך לך לארץ המוריה, ואולי שם לך דרים אשר אמר אליך. ובעצם שלמה כתוב שהוא בנה בהר המוריה. אבל הרמב"ם שיש מסורת שהמקום מדויק, איפה שהיה העקדה, שם, איפה שבאברהם עשה מזבח ועשה עליו את העקדה, שם המזבח שבנו בה דוד ושלמה. ממשיך רבא ואומר על המסורת ביד הכל הזו, והוא המקום שבנה בו נוח שיצא מן התיבה. אז עוד לפני עקדה יצחק כבר נוח, שהיה צדיק גדול, הוא בנה שם מזבח כשיצא מן התיבה. והוא המזבח שיקרא עליו קין והבל. ובו הקריב אדם הראשון כשנברא קורבן. ומשם נברא, אמרו חמנה במקום כפרתו נברא, הקדוש ברוך הוא יצר אותו מהאדמה. אז מאיזה אדמה? מהר המוריה שם מהאדמה, במקום כפרתו נברא, זאת אומרת, מהמקום שנברא, שם הכפרה של האדם היה שהוא הקריב קורבן. כתוב בגמרא, במסכת עבודה זרה, שאברהם אבינו הקריב קורבן. שאדם הראשון הקריב קורבן. מה השלויות זה מפסוק? בחומש זה לא מפורש. ועל קין והבל יש מפורש בפסוק. פרשת בראשית, כתוב. ויהי מקץ ימים ויהווה קין בפרק ד', ויהי מקץ ימים ויהווה קין מפרי האדמה מנחה לאדוני, והבל הביא גם הוא ממכרות צאנו וחדבן, וישא אדוני אל הבל ואל מכרתו, וקין מכרתו לא שעה וכו'. אז רש"י, אז מסביר הרמב״ם שהמקום שבו הם הקריבו את זה, הבל קין מפרי האדמה והבל מכרות צאנו וחדבן, איפה הם הקריבו את זה? איפה שהיה המזבח. שאחרי זה אברהם אבינו שם עקד ושם המזבח שדוד ושלמה בנו. וגם אדם הראשון אמרנו, הוא הראשון, דבר ראשון, שם אדם נברא. דבר שני, אדם הראשון הקריב שם. אחרי זה קין והבל הקריב שם. אחרי זה נוח הקריב שם. נוח זה כתוב בפרשת נוח אחרי הבבול. פרק ח' פסוק י"ח, ויצא נח ולאב אשתו ותשב ולאב איתו, פסוק י"ט, כל החיה כל הרמס וכל העוף כל רומס על הארץ ושורותיהם יצאו מן התיבה, פסוק כ', ויבן נח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה הטהורה מכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח, ויערך ויתר הנוח ובאדוני ליבו לא הוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם כי יצא לבד אמרה מדורה ולהוסיף עוד להכות את כל החיה כאשר עשיתי. פה המקום הראשון שכתוב בתורה כמדומן את המילה מזבח, וכתוב פעמיים בפסוק אף, פרק ח' פסוק אף. ואי ונוח מזבח להשם, וכולי, ויען עולות במזבח. אחרי זה בא עקדה אצל אברהם אבינו, יש כבר, לפני עקדה כבר כתוב אצל אברהם לשון מזבח, אבל בעקדה, כתוב על הר המוריה. ויבוא בפרק כ"ב פסוק ט' ויבוא על המקום אשר אמר לו אלוהים ושם אברהם את המזבח ויערוך את העצים ויעקוד צריכים לא יעזב אותו על המזבח בעל עצים. אז אולי באמת משזה כתוב בה"א הידיעה, איפה צריך לכתוב אותו ושם אברהם מזבח, מה זה את המזבח? זה המזבח הידוע שכבר הקריבו שם קודם, שהמקום הזה היה מקום של מזבח כבר קודם. גם נוח הקריב שם בפניו וגם קין והבל וגם נברא משם אדם הראשון. ואחרי זה, דוד ושלמה שם בנו. ממשיך הרמב״ם ואומר, מידות המזבח מכוונות הרבה בצורתו ידוע איש לאיש. מזבח שבנו בני הגולה, דהיינו בבית שני, זמן חגי, שכריה ומלאכי, כן מזבח שעתיד להיבנות עשו, ואין להוסיף עם זה טוב לא לקרוא בינה. ונביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד העיד להם על מקום המזבח, אחד העיד להם על מידותיו, ואחד העיד להם שמקריבים על מזבח הזה כל הכוונות על משת שבית. זה המעלה של ירושלים, כשאנחנו רואים כנסיון תצא תורה ודבר השם ירושלים, יש פה רשימה של בעלות, אבל אחרי, חוץ מכל זה, שם בנו את בית המקדש, גם בבית ראשון, גם בבית שני, בית ראשון עמד 410 שנים, בית שני עמד 420 שנה, אז למעלה מ-800 שנה ששם היה מקום המקדש, שם הקיבו את הקורבנות, כל גדול זה הודעה שלי בכיפורים. היה באמצע נכון זמן של הפסקה בזמן היוונים שחיללו, אבל כמעט כל הזמן כן היה. והקדושה נשארה, הרמב"ם כותב בהלכות בית הבחירה, במה נתקדש המקום בקדושה השתה שלמה שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתה וקידש אותם לעתיד לבוא, זה נשאר קדושה לעולם. לפי שקדושת המקדש לירושלים פני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי אומר, והשיבותי את מקדשכם, וחמים אף אחד שומעים בקדושתה ללומדים. הרמב"ם בסוף פרק ו' ללמוד את הבחירה. שקדושה גדולה. לכן אסור להיכנס בשום אופן להר הבית, שם עושים טעות גדולה. אין לנו יום אפשר פרה אדומה להתאר, חלילה לנו להיכנס להר הבית. ועוד סיבות. אבל הכותל המערבי, שקדושה גדולה מאוד. הגמרא אומרת במסכת ברכות, שכל התפילות מכוון אותן כנגד מקום המקדש. גם באופן מעשי, שעומדים עם הפנים בכיוון המקדש, בכל מקום שמתפללים, צריך לכוון בעד איפה ירושלים, ולכוון לשם, לעמוד עם הפנים לשם, בגלל שבכל מקדש, אבל גם לכוון את ליבו לשם. כתוב בגמרא, ברכת ברכות נפלה בעמוד א', שמי שלא יכול לכוון את ליבו, לא יודע באיזה רוחב, אין לו איך לברר, אז יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל. שנאמר ותפלל לך דרך ארצם, היום לא יצטרך לכוון את ליבו כנגד ירושלים, שנאמר ותפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת. היום ירושלים לכוון את ליבו כנגד בית המקדש, שנאמר ותפללו לבית הזה. היום בית המקדש לכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר ותפללו למקום הזה. היום בית קודשי הקודשים מכוון את ליבו כנגד בית הכפורת, היום לכוון את ליבו כנגד בית הכפורת, לפני הכפורת. נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם במקום אחד. אמר הבבין ותאמר הבבין, מה יקרא כנגדל דוד צמר הבריאות על פיות תל שכל פיות פונים בו. כך פוסק את זה לרמב"ם, הרמב"ם להלכה, בשולחן ערוך. אז התפילות עוברות והתפללו אליך דרך ארצם. תפילות עוברות דרך מקום המקדש. הגמרא במסכת חגיגה, שגם כשחרום המקדש, יש בשמיים יש מקדש שקיים כל הזמן. במסכת חגיגה אף יתבט עמוד בית, כבר עמוד שיש שבע רקיעים ואלו את וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. האמצעים מהשבע זה זבול, מלמטה למעלה השמות שלהם. וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. אז בזבול אומרת הגמרא, זבול שבו ירושלים בית המקדש ומזבח בנוי וחיל עשרה גדול עומד בקרב אליו קורבן. שנאמר בנו בניתי בית זבול לך מכון שלך עולמים. שם תמיד יש בית המקדש. להדיק השמיים תכתיבו בית שמיים ובאים זבול כשראה בפרטיך. אבל אנחנו כמובן מתחללים להשם ברך שיבנה לנו את בית המקדש שפה בעולם הזה, שחסר לנו המון המון דברים שלנו בית המקדש. גם מסורות של הרבה מצוות, גם מסורות של ההשראה האלוקית. עם כל זה שיש השראה שכינה אפילו במקום החורבן, אבל זה הרבה פחות מה שהיה לנו. עד כדי כך שהגר"א אומר שהמשל להבין את זה, זה כמו אדם שמת. יש אדם חי איזה נשמה בתוך גוף, כשנסתלק הנשמה, אז הגוף לא יכול לעשות כלום. אומר, כשההשראת שכינה שהייתה בזמן בית המקדש, כל כך חזקה הייתה, כשהיא יצאה, זה לא רק יצאה במקדש, יצאה מתוך הגופות של עם ישראל, חלק מההשראת שכינה, נשאר חלק, אבל חלק יצא, ההבדל בין אם זה לבלי זה, זה כמו ההבדל בין חיים, באמת עד כדי כך. אנחנו צריכים להתחנן להשם עם חולי בן נפשנו, שבמהרה יגננו לנו את בן מקדשו, נזכה להשראת השכינה האמיתית שהיא התכלית של הטוב שיש בעולם. שם זה יעזור, זה כולנו לשאול דבר בכל העניינים, אבל כנראה זאת אומרת.